שלום, ערב טוב. אני מבין שזה לא מאוד חכם לקבוע שיעור בלילה שכזה לפני פסח, לפי הנוכחות שבטח כולם במטבח. אז אני דווקא לעצמי לקחתי הפסקה של שעתיים. בשבוע הבא אנחנו נציין 17 שנה לפטירת סבי הרב סולובייצ'יק. אני רוצה להקדיש את השיעור לזכרו. האמת היא שאני כל שנה כשאני חושב על פסח, מתכונן לפסח, לומד לקראת פסח, אני תמיד עושה את זה מתוך מסכת פסחים, מה שנראה הבסיס הנכון להתכוננות לחג. השנה למדתי בישיבה מסכת בבא בתרא, פרקים ראשון ושני, ולא חלמתי בתחילת השנה שהלימוד של מסכת בבא בתרא ייקח אותי למחוזות חדשים לקראת פסח. ושאני אעביר שיעור לקראת פסח שיצא מתוך הלימוד של מסכת בבא בתרא. אני לא חושב שנגיע היום לדברים מתוך הגמרא, אבל אני יכול לומר שהיות ולמסכת בבא בתרא אין פרשיות, לפחות לפרקים הראשונים אין פרשיות בתורה שמעבוד את הבסיס להלכות שם. אני מאוד חפרתי בתוך הפרשיות שעוסקות בתרבות המגורים בתורה. זה איך שהוליך אותי למצרים, ומשם נתחיל. בואו נתחיל עם מכות מצרים, לא בשאלה שקודם היה פה בסמורטרק, אבל אני חושב שנקודה שכל מי שמתבונן במכות רואה אותם בעליל, הוא שאין צורך ב10 מכות כדי להוציא את ישראל ממצרים. הייתי אומר יותר מזה, אני חושב שהרושם הפשוט שעולה בפסוקים הוא שסך הכל מכה אחת הוציא אותה ממצרים, וזאת מכת בכורות. היא נזכרת במפורש בתחילת הדרך, בפרק ד' מפסוק ב', ואמרת אל פרעה, כה אמר אדוני, בני וחורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך וחוריך. יש כאן גם הסבר, ברור. המכת בכורות היא המכה שמוציאה ממצרים, היות וישראל היא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא, הוא מוציא את בנו בכורו על ידי זה שהוא הורג את בנו בכורו של פרעה. וכך אני גם עושה, שעולה בבירור, למדנו את זה השנה פה, עולה בבירור מפרק י' ג' ייחודה של מכת בכורות, והציון שלה בנפרד משאר המכות. כך ראינו השנה כשלמדנו פרשיות של תפילין, יש שם בפרשת קדש לי כל בכור, יש שם ציון בעקבות מכת בכורות, עוצרים ומציינים את יציאת מצרים באופן נפרד, ו אני חושב שהדברים הם ברורים, לא צריך 10 מכות בשביל להוציא את ישראל ממצרים. דומני שדי במכה אחת, והיא מכת בכורות. הייתי אומר בלשון המחשבים, זה לא שהיה פה progress bar, כל מכה הוסיפה עוד משהו, אלא המכה העשירית הוציאה בבת אחת. היא היד החזקה, בפשוטו של מקרא, והיא זו שגרמה לפרעה לשלח את ישראל ביד חזקה. כן, למכות האחרות יש תפקיד אחר, והתפקיד הזה כתוב במפורש בפסוקים לאורך כל הדרך. התפקיד שלהם הוא לגלות לעולם גילוי שכינה של גילוי של שם הוויה בעולם, את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כמלכו של עולם, כמי ששולט בטבע, והדברים האלה חוזרים לאורך כל הדרך, כבר מהמכה הראשונה, ממכת דם. הדברים נאמרים באופן מפורש. כה אמר אדוני, זה בפרק ז' פסוק י' ז', בזאת תדע כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונפחו לדם. וזה ממשיך לאורך כל המכות כולם, האמירה הזאת, כשהשיא הוא במכת ברד, כשבמכת ברד פרעה קולט סוף סוף את המסר ואומר למשה רבנו, אני קורא את הפסוקים, וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון ויאמר עליהם, חטאתי הפעם, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים, התירו על אדוני ורב מיות קולות אלוהים וברד ואשלחה אתכם לא תוסיפון לעמוד. ועל זה משה רבינו אומר מפורש, הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד, למען תדע כי לאדוני הארץ ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני אדוני אלוהים. וזה ממשיך במכת הרבה, וידעתם כי אני אדוני, וזה לאורך כל הדרך. והדבר הזה מאוד מאוד בולט בנוכחות של החרטומים לאורך המכות. שכן השאלה שמוצבת בתחילת המכות היא, האם משה רבינו הוא מחשף על? או האם מדובר באמת בכוח אלוקי שהוא מיוחד, יוצא דופן? וככה חרטומים עושים כן בלתיהם. דם, צפרדע, בקינים מבחינת החרטומים, יש ציון דרך, שם הם מציינים, היות והם לא מצליחים, ועשו חן החרטומים בלתיהם להוציא את הקינים ולא יכולו, ואמרו החרטומים אל פרו, אצבע אלוהים היא, ועדיין ויחזק לב פרו. כן, כשעשי מבחינת החרטומים, הוא בהמשך במכת שכין, שם מופיע בפרק ט' פסוק י' א', ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. באופן ברור, השאלה שעומדה על הפרק, ובוא נאמר, המכות נועדו להכריע את השאלה הזאת, הוא שמשה לא מייצג עוד כוח של חרטומים, הוא לא איזה חרטום על, אלא מדובר באמת בכוח אלוקי, בכוח שהוא מעבר לגבולות של היכולת האנושית. וכן.
אם אפשר לציין, אני חושב שהמקור שבהם החרטומים מופיעים, זה דווקא המקור שאהרון מעורב בהם, אם אני זוכרת נכון, שזה
יפה.
תפקידים מקבילים
איכשהו. יפה, כלומר זה קשור דווקא בדמותו של אהרון, כן. ולא בדמותו של משה, יפה מאוד, כן? ואני חושב שצריך להוסיף שלמה ריבוי המכות ודווקא עשר, לי לפחות זה מזכיר את המשנה באבות, שבעשר מאמרות נברא העולם, והיה צריך כל כך הרבה מכות, כי המכות נועדו לא רק להראות יכולת על-טבעית, אלא בעיקר להראות שליטה אחידה בכוחות כולם, ויש תגבולות מאוד מאוד ברורות בין מכות מצרים לבין בריאת העולם, והמטרה היא הפגנת כוח מונותואיסטית, שאותו אל שולט גם במים, גם בשמיים, גם באפר הארץ, גם בבעלי החיים, גם בחיים, גם בחושך, באור, דברים שחוזרים ביחס למכות ממכות מצרים לבריאת העולם. ויש לזה גם זיקה ברורה לרעיון מרכזי שמופיע בחלק מהמכות, שגם הוא מופיע הרבה מאוד בבריאה, וזה הקדוש ברוך הוא כמבדיל. ויפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר. כך גם נאמר במכת חושך, והשיא הוא מכת בכורות. שם הקדוש ברוך הוא פוסח על הבתים, כשהקדוש ברוך הוא כמבדיל, כך הוא מתואר גם בבראשית א', בתיאור של בריאת העולם, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, להבדיל בין האור ובין החושך. הקדוש ברוך הוא כמבדיל, הוא מגלה גם שליטה, ואחד מהדברים שבולטים גם במכות הראשונות, זה שפרעה מבקש להפסיק, כמו שהוא אומר, יש לי זמן, ומשה שולט גם במפסק. זה מאוד מאוד בולט שמטרת מכות מצרים הוא לא רק להוציא אותן ממצרים, אלא הוא נועד, הייתי אומר, לעשות גילוי שכינה לאין כל, שיש לזה גם, אני חושב, זיקה אדוקה לאחד מהשאלות התיאולוגיות הגדולות על מכות מצרים, שדנו בהם ראשונים, לא נעסוק בזה כאן, וזה הקשיית לב פרעה. בלי לפתור את השאלה של הבחירה, לטעמי הפתרון של העם הוא פתרון טוב, אבל בלי להיכנס עכשיו לעובי הקורה והשאלה הזאת, בכל זאת צריך לשאול לשם מה הוא מקשה את ליבו. אני חושב שפרעה מסכים שישחרר. למה עוד ועוד? זה קשור בדברים שנאמרו, כי יש כאן, הייתי אומר, איזשהו גילוי שכינה פומבי, איזה מסר חד פעמי שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות לעולם. מי שעמיד על זה בצורה מאוד מפורסמת וגלויה, זה הרמב"ן בפרשיות תפילין. בשמות י' ג', שם הרמב"ן מסביר שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בכל דור ולא מתגלה לכל אחד, אלא הוא מתגלה באופן חד פעמי ורוצה שכל דור ודור יספר לדור הבא על ההתגלות שחווה אותו דור שהיה נוכח במעמד הגילוי, ולכן עד שהשיעור לא נגמר לא נותנים לפרעה לרדת מהבמה. וזה קשור בכך שבריאת העולם נעשתה, כמו שאומרים בכדורגל, היא נעשתה ללא קהל, כי האדם הראשון נברא אחרון, ובתור שכזה לא היה מי שראה את הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות מחדש במכות מצרים, להפגין לעיני כל את שליטתו כוחות הטבע השונים, את ייחוד השם, את השגחתו, וזה אפשר להגיד, זה הצגת תכלית מודעת. מה שזה היה נכון לשאול, למה זה קורה דווקא במצרים, ודווקא לפרו, שנבחר להיות אותו שחקן שמתעללים בו, והתשובה נמצאת במפורש בפסיקים, בפרק ה'. כי כשמשה רבנו בא בפעם הראשונה ועומד לפני פרו יחד עם אהרון ופונה אליו ואומר לו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, התגובה של פרו הייתה תגובה כפולה. ויאמר פרו, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני וגם את ישראל לא אשלח. כן, והדברים של משה היו שני חלקים. החלק הראשון היה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כנגד זה אומר פרו, לא ידעתי את אדוני, לא יודע מי, בשם מי אתה מדבר. החלק השני של הדברים היה, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, וזה בא התגובה, וגם את ישראל לא אשלח. אין מועריות, ודברי משה היו שני חלקים, פרו הגיב באופן כפול, ומכאן השני, הייתי אומר, שני הכיוונים המרכזיים במכות. כנגד הדברים של פרו, לא ידעתי את אדוני, המכות באות לגלות לעיני כל. אני חוזר לאותו פסוק בפרק י' פסוק ב', וידעתם כי אני אדוני, זה בא לגלות את זה לעיני כל. וכנגד גם את ישראל לא השלח, המכות גם נועדו לשלח. מה שאני חושב שמן הראוי לשאול הוא, מה יש בפרו שלא יודע את השם? האם זה מקרי, אדם שלא שמע את השם, או האם זה מושרש בצורה יותר עמוקה במצרים, או נשאל את זה בצורה אחרת? האם יש קשר בין השיעבוד שהוא משעבד את ישראל לבין העובדה שהוא לא יודע את השם? ואני חושב שכדי לעמוד על השאלה הזאת, מן הראוי קצת לחזור אחורה ולשאול בכלל, מה אנחנו יכולים ללמוד בתוך המקראות על הרקע לשיעבוד מצרים? כשבתחילת ספר שמות, כשאנחנו מתחילים להסתכל על איזה רקע המצרים משעבדים את מצרים, זה מוצג בתחילת הספר על רקע של איזשהו חשש מפני גייס חמישי. כן, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גמו על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. זה נקרא גייס חמישי, שמבט ראשון זה נראה, הייתי אומר, אפילו כדאגה לגיטימית. אני חושב שגם במדינת ישראל מתלבטים בשאלה הזאת היום. כל מדינה שעומדת לפני אויב, לפני סכנה של מלחמה, שואלת את עצמה לנאמנות של הקבוצות השונות, האתניות השונות בתוכה, כלפי המדינה. הנה חלילה, מעימות נוסף עם הפלסטינים, מה בדיוק יקרה בוואדי ערה, זאת שאלה שכוחות הביטחון שואלים את עצמם. כן, וגם בזמן מלחמות אחרות, גם אומות נאורות, אולי זה גם גזענות, אבל הם עסקו בשאלות האלו. כך למשל בארצות הברית, בזמן מלחמת העולם השנייה, אסרו את כל מי שממוצא יפני, אסרו אותם במחנות. אולי גם היה גזענות, אבל זה גם בא משאלות לגיטימיות, שהמדינה דמוקרטית שואלת את עצמה. באנגליה, בזמן מלחמת העולם השנייה, זה הגיע לרמות של אבסורד שאולי קשה לתאר אותם. אתם יודעים שפה בקהילה יש משפחה שקוראים להם בנטל, הם גורים עולנו. אתם יודעים איך קוראו להם באנגליה? בנטלי. אתם יודעים איך באמת קראו להם לפני כן? לאבא שלהם, על אבא שלום, איך קראו? קראו לו בירנבאום. הוא היה טייס בצבא, ב-RAF. אמרו לו, איך אפשר להיות עם השם בירנבאום בזמן המלחמה? וכך, איפה מרים? הסבא של מרים, לא, של אילן, סבא של אילן, סליחה. כן. היות והוא היה יהודי ממוצא גרמני שהיגר לאנגליה, אז אסרו את כל אזרחי גרמניה באנגליה, וזה מלחמת העולם השנייה, כולל היהודים, שתבינו כמה זה אבסורד, והגלו אותם לאוסטרליה, לאיזה מחנה מעצר. היה שם סיפור נורא, שהאוניית שהגלו אותם, המטבה בים, וסיפור שלם. לא, אני אומר, הגייס חמישי, הוא מגיע לפעמים לאבסורדים, אנשים משתגעים. הסיפור הזה ש... אנגליה אוסרת את כל יהודי שחי באנגליה שבא מגרמניה כי הוא חשוד בחוסר נאמנות לאנגליה, הוא באמת נראה מטורף, אבל גייס חמישי הוא חשש ריאלי. ובמבט ראשון החשש הזה שמטריד את פרעה הוא נראה במקום. מה שאני חושב נראה פחות זה לא עצם הדאגה מגייס חמישי, אלא השאלה איך פותרים את זה. תראו, גם עכשיו במדינת ישראל, כוחות הביטחון, יש להם תוכניות מגירה, אבל לא אוסרים את כל הערבים, תושבי מדינת ישראל, ושמים אותם במחנות מעצר בגלל זה. גם בארצות הברית, זה קרה כשמלחמה כבר פרצה. אם אנחנו מסתכלים בתגובה של פרו, היא תגובה לא מידתית לחשש. היא גם טרום המלחמה, וגם לא צריך לפתור בעיית גייס חמישי על ידי זה ששמים שרי מיסים על אנשים, מענים אותם וסבלותם, והם בונים ערים. ואם אנחנו רוצים להבין כאילו מאיפה בא לפרו הפתרון הזה, או מאיפה בא תרבות השיעבוד למצרים, הייתי אומר כך, לכל בעיה יש יותר מפתרון אחד. זה טוב גם להתרגל לזה. כי מי שרגיל שיש פתרון אחד לבעיה, אם הפתרון הזה לא עומד על הפרק, מה קורה לו? הוא נכנס למצוקה גדולה מאוד. אני שנה שעבר ראיתי את זה בישיבה, מאוד התרגשתי ככה. יש לנו תקרה גבוהה בישיבה, איזה 15 מטר. איך מחליפים נורות בתקרה כזאת? מה דעתך? איך? כן, סולם. ככה אני תמיד חשבתי. עולים על סולם, עולים, 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 עד שמחליפים. שנה שעברה, אני יום אחד יושב... לא, זה גם רעיון, אני יושב בבית מדרש.
זה מתיר, זה מתיר.
כן, אז תשמע, יש פתרון יותר טוב. אני יושב בבית מדרש ולומד בעסקת צהריים, פתאום אני רואה מהנורות, והתקרה יורד חוט עם בית מנורה. מתברר שאפשר לעלות לגג, מי שתכנן את הבניין, עשה שיש הברגה כזאת לבית מנורה. עולה פשוט עם מישהו על הגג, מוריד את בית המנורה למטה, למטה עומד מישהו, מחליף את הנורה, מעלה, עשה את התמין, אמרתי להם, תסתכלו. עכשיו ראיתם שיש יותר מדרך אחת להחליף נורה. אבל מה נאמר את זה על פרו? גייס חמישי זו בעיה, אבל יש לה יותר מפתרון אחד, והבחירה בפתרון הזה לבית גייס חמישי, לומר ככה, הבחירה במדיניות שהיא לא נועדה רק לפתור את בית הגייס החמישי, היא מלמדת על משהו עמוק יותר במצרים, שהשאלה אם אפשר לעמוד עליו, כי הפסוקים בספר שמות הם די חתומים. וכאן, כדי לפרוץ את הסגירות של הפסוקים בספר שמות, אני מבקש ליצור איזה חוט דק, איזה גשר, שיקח אותו למקום דומה בתורה בספר בראשית.
אפשר רק לשאול
שאלה? כן, בטח.
מה רצית שהוא כן יעשה? כאילו, מה אתה מציע שהוא היה יכול לעשות במקום?
מה שלמשל היום עושים כוחות ביטחון מדינת ישראל. יש תוכנית בגירה למקרה של פריצת מהומות בוואדי ערה. יש כוחות ביטחון שישלחו לשם. יש להם, לא לוקחים את כל תושבי גום אל-פחם ושמים אותם מחנות מעצר. למרות שאתמול היה איזה חבר כנסת שהציע משהו לא רחוק מזה. תראו את התגובות. הוא באמת, אני לא מתבייש להגיד, הוא לא נורמלי. כאילו, זה לא, אתה לא יודע מה אני מדבר. אתה בטח לא שומע חדשות שאתה מנקה לפסח. בסדר.
מצד שני, אחרי זה התחילו להרוג אותה.
זה היה השלב הבא, כן. אני לא חושב שהבעיה, הפתרון לגייס חמישי הוא לשעבד את כל מי שעוד לא פרצה מלחמה, הם עוד לא הראו שום חוסר נאמנות.
הוא בטוח שתפרוץ.
והיה כי תקרה למלחמה, אפילו בלשון שלו, הוא לא בטוח בזה. אתה בטוח שתפרוץ מלחמה? המלחמה, אתה יודע אם באיפה היא פרצה?
ברור שזה הכי משתלם לו, אבל...
מה זה? זה הכי משתלם לו? זה כן, השאלה אם זה בסדר.
מאוד משתלם.
מאוד, קיבל אנשים בחינם. בסדר, לא, לא, חבוד. כן, לא, זה אולי משתלם לו, אבל השאלה היא מאיפה זה בא. וכאן יש חוט דק מאוד, שמעין גשר, שקושר בין הפסוקים כאן לבין פרשייה בספר בראשית. וכאן בוא ניתן את הדעת מה פרו עושה. הוא בונה ערים, והיא בין ערי מסכנות לפרו, ואת הערים האלו הוא בונה עם חומר ולבנים. בפסוק י' ד' כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו והם בפרך. ואת המרכזיות של החומר והלבנים, אנחנו כולנו יודעים מפרק ה', כאשר פרו מסרב לבקשה הראשונה, לדרישה הראשונה של משה לשלח את העם, מתחיל סיפור שלם עם הלבנים. והייצב פרו ביום רואה את הנוקסים בעם ואת שוטריו למור. לא תוסיפו לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול של שום. הם ילכו וקוששו להם תבן. כן, יש כאן מתכון ללבנים ועבודה כבדה לאנשים. ופרו לא נותן להם תבן, כן? כלומר, התבן, הלבנים, הם מאוד מאוד מרכזיים בבניין הערים האלו, שכן הלבנים האלו הם חומרי גלם מלאכותיים, שנותנים יכולת של בנייה איכותית. וזה מחזיר אחורה למקום אחד בספר בראשית, שם אנחנו לראשונה פוגשים את מי שמנסה לבנות עיר עם חומר ולבנים, וזה מגדל בבל. כן? בראשית פרק י' א', ויאמרו, י' א', אני קורא מפסוק ג', ויאמרו יש על רעהו, הבה נלבנה לבינים ונשרפה לשרפה, ותהי להם על בינה לאבן, והחימה ראה להם לחומר. כן? כשנחזור למגדל הזה, דבר אחד כבר נכון לומר, הם תכננו לבנות חתיכת עיר, עיר, הבה נבנה לנו עיר, ומגדל, וראשו בשמיים. וכמעט ברור שהיכולת לבנות עיר שכזאת או מגדל שכזה בנוי בגילוי הסוד שהם גילו את החומר והלבנים. כי מחומרי גלם גולמיים, איך שהם יוצאים מהטבע, קשה לבנות לגובה, וברור שיש כאן פריצת דרך משמעותית בפיתוח הציוויליזציה, הפיתוח של החומר והלבנים. כדי להבין מה עומד מאחורי זה, אז אני מציע שאנחנו נלך קצת אחורה בכלל לערים בספר בראשית. כשראשון בונה הערים בספר בראשית, מחזיר אותנו אחורה לבראשית ד' לדמותו של קין. כן, בראשית ד', פסוק י"ז, וידע קין את אשתו ותער ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זה ראשון הערים במקרא. שלאמיתו של דבר, הפסוקים האלה הם מאוד מאוד קשים, אני רוצה קצת להתבונן בהם כדי להבין מה עומד מאחורי בניין העיר הזה של קין. שהדבר שנראה קשה במבט ראשון הוא שהרי על קין נגזר העונש של נב ענה תהיה בארץ. ולכן אני חושב שהיינו מצפים שאיזה מין צורת חיים תהיה לקין? שהוא יהיה נבד, מעין איזה בדואי. למרות זאת, מה אנחנו מגלים דווקא? שבונה העיר הראשון במקרא, מי שמתיישב במקום ובונה עיר, הוא דווקא אותו קין שגורש. וזה אומר דור שני, שכדי לעמוד על העניין הזה, צריכים קצת יותר ללמוד שם את הפרשה שעוסקת בקין. כן, אז בואו נתבונן קצת בבראשית פרק ד', שכמובן אי אפשר להתבונן בבראשית פרק ד' בלי להתבונן קצת בבראשית פרק ב', כן? כן, בבראשית פרק ד' הוא פשוט המשך של הגירוש של האדם מעל האדמה. כן, אז בואו נחזור אחורה לבראשית פרק ב'. כן, בבראשית ב', הקדוש ברוך הוא נוטע גן בעדן מקדם, אני קורא פסוק ח', והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. כן, יש כאן גן שיש בו עצים שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בתוך הגן הזה. כנראה שהאדם יועד לאכול מפירות העץ, הוא מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא, יש לו צו אלוקי. כן, ויצב אדוני אלוהים על האדם לפני כן, ויקח אדוני אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כן, האדם מורד בצו האלוקי הזה, הוא אוכל מעץ הדעת, והוא מגורש מהגן, ובתהליך הגירוש הוא גם מחליף את צורת הספקת האוכל שלו. כן, אני קורא בראשית ג' פסוק י' ז', ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ, אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך ויצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוט ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה. בניגוד לאדם הראשון שבגן יועד לאכול מפירות העץ, את העצים נטע הקדוש ברוך הוא, האדם אוכל את הפירות שהם צומחים מתוך העץ שהקדוש ברוך הוא נטע. כאן האדם עובר לצורת קיום שבה הוא בעצמו צריך לזרוע. אין יותר עץ, אין יותר גזע שהוא ניטל על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא האדם צריך לזרוע, והוא עובר לאכול את עשב השדה. בזיעת הפך תאכל הלחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה ולפרת שוב. ומה שקורה בפרק ד' הוא פשוט המשך של אותו תהליך של גירוש. כן, בפרק ד' אנחנו מגלים שתי צורות חיים. האחד של הבל, שהוא בכלל לא מקושר לאדמה. מי שרואה צאן, הוא באופן מהותי, הוא נבל. כי הוא הולך ממקום למקום, כשהוא מחפש מראה. ועוד נשוב לרואה הצאן של ספר בראשית. כנגדו יש את קין שהוא עובד אדמה, שזה קיום של מה שנאמר לאדם הראשון, בעקבות גירושו מגן עדן. הוא עובד אדמה, הוא מביא מפרי האדמה מנחה לאדוני, ולקין ומנחתו לא שעה, ואז קם קין והורג את הבל אחיו, וכאן נאמר לקין, אני קורא, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך, בניגוד לאדם שנאמר לו, בקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. לקין נאמר, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך. יש כאן גירוש, גם היכולת להוציא את הפירות מתוך האדמה. זה המשך של התהליך שהתחיל אותו אדם הראשון. הוא מגורש מהגן, וקין מגורש מהאדמה. נא ונא תהיה בארץ. ואת הדברים האלה אומר קין במפורש, שגירשת אותי היום מעל פני האדמה. האדם גורש מהגן לאדמה, וקין מגורש מהאדמה. אבל כאן קין מגלה את הסוד, שזה יסביר את בניין העיר. מה בעצם המהות של הגירוש הזה מעל פני האדמה? ומפניך אסתר. הנקודה המכוננת היא לא השאלה איפה אתה חי, אלא האם אתה חי בתודעה שאני חי לפני השם. ומפניך אסתר. החיים בגן הם חיים שנועדו להיות עם צו אלוקי. הם חיים שבמהות שלהם הם חיים לפני השם. זה גן שהשם נטע אותו, שאתה אוכל מהפירות שצומחים על העצים שהקדוש ברוך הוא נוטע אותו. הגירוש של האדם מן האדמה הוא כבר היה גירוש מסוים מריאת פני השם, אבל הזיקה לאלוקות היא ממשיכה באמצעות ההזדקקות של האדמה לחסד האלוקי שתצמיח את הפירות מהאדמה. ועיקר גירושו של קין מהאדמה, כפי שהוא בעצמו אומר, זהו מפניך אסתר. והדברים האלה נאמרים בהמשך. ויצא קין מלפני אדוני. וישב בארץ נוד קדמת עדן. כן, בניגוד לאדם הראשון שחי בגן שנטע אותו השם אלוקים בעדן מקדם, קין הוא יושב בארץ נוד שהיא קדמת עדן, הוא לא יושב בגן עצמו אלא בארץ נוד, אבל עיקר העונש של קין היה שהוא יצא מלפני השם. מפניך אסתר, זה עיקר עונשו של קין. והמשוואה הפשוטה שעולה בפסוקים, היא שאם קין יוצא מלפני השם והוא בונה עיר, המשוואה המתמטית הפשוטה היא שעיר נחשבת כקיום שאיננו לפני השם. ואת הדברים האלה אני חושב שלא קשה להסביר אותם למי שגדל בניו יורק, או כמה כאלה, ככה שמעתי.
או בתל אביב.
או בתל אביב. אני אתחיל מזה שבניו יורק לא רואים את הכוכבים. אין בניו יורק כוכבים. זה מתחיל בזיהום אוויר. מה? זה לא שמעתי. בפלנטריום יש, כן, נכון. אבל אין כוכבים בניו יורק. אין כוכבים בניו יורק בגלל הזיהום אוויר. ההייז הזה, זכור אותו כילד מעל ניו ג'רזי.
האורות,
יש איזה מזהירות. לא רואים שם כוכבים. הבניינים הגבוהים. העיר היא המרחב האנושי הברור שבו בני אדם הם בונים לעצמם ביטחון. ביטחון כנגד הסכנות, זקיים בעצמו מציין את זה. מה עם הסכנות העיקריות שכבר בבראשית ד' מצוינים מפורש? הראשון שבהם הוא ביטחון, שזה האיום אולי הגדול ביותר שקיים לאדם באשר הוא אדם. העיר מצד אחד נועדה להגן על בני אדם, מצד האויבים שלהם, מצד שני, העיר בעצמה, היות ויש בה ניכור, היות והחוויה המרכזית של עיר זה שאתה לא מכיר את מי שהולך ברחוב. אתה הולך ברחוב ולא אמור להכיר את האנשים, וכן אתה מאוים דווקא ממי שנמצא בתוך העיר. אבל באופן פרדוקסלי, מי שמגן עלינו מהאנשים שאנחנו לא מכירים, זה אנשים נוספים שגם אותם אנחנו לא מכירים. כן, אותם שכנים שמוציאים את הראש מהחלון, אותם אנשים שעוברים ברחוב, הם אלה שמגינים על אנשים האחרים שעוברים ברחוב, ואנשים האחרים שאולי יהיו רוצים לפגוע בהם, כי רק בסמטה חשוכה אוהבים לפגוע באנשים. אבל האיום הראשון על הקיום האנושי מצוין כאן בצורה מאוד חזקה, והיה החול מוציא, יארגני. בני אדם חוששים מבני אדם אחרים. הם מחפשים לעצמם ביטחון מאויבים.
אז קין מדבר שם על חיית השדה, לא? חיית השדה.
זה קין... אני לא יודע, אני קורא את הפסוקים. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, וישם אדוני לקין עוד, לבלתי יקוט אותו כל מוצו. אתה שואל איזה עוד בני אדם היו שירגו? בוא נגיד ככה, קין כבר הרג את הבל. כלומר, זה שבני אדם הורגים בני אדם, קין יודע את זה.
בתלונה לפני כן של קין, לא? מדבר על חיית השדה.
הן גירשת אותי והיום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ, זה יכול מוציא לארגני. אני נע ונד, אין לי, אני מדבר קצת בלשון של פורים, אין לי חומה, אין לי מרחב מוגן, כי אני הולך ממקום למקום ויכול מוציא ארגני. אבל בני אדם יש להם תחושה קיומית של פחד, של ביטחון, ויכול מוציא ארגני. והמטרה של עיר הוא להעניק ביטחון לתושבים. זה בא מהתלכדות של אנשים יחד, זה בא מחומה שהם יודעים לבנות יחד. האיום השני על הקיום האנושי שכבר נמצא כאן באופן מאוד ברור בפסוקים, זה נושא האוכל, אספקה. כל נושא מה אנשים אוכלים הוא הנושא המרכזי של הפרקים האלו. זה מתחיל בגן עדן, זה ממשיך באדם, זה ממשיך בקין. כן, לא מאוד ברור מה קין צריך לאכול. כן, אבל נאמר לו שיש לו כי תביאו את האדמה, לא תוסף אותו, תת כוח הלך, ואתה חקלאי, כבר לא תהיה. אבל שאלת האוכל היא שאלה שקיימת, ובאמת קין, כשהוא פונה למרחב העירוני, הציוויליזיאטורי, הוא מצוין בהמשך כמי שמפתח את הציוויליזציה האנושית. כן, בני קין מצוינים, אני קורא, ושם אחיו בתלד עדה את יבל, ויקח לו למח שתי נשים, שם אחת עדה ושם השני צילה. בתלד עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב. וצילה גם היא ילדה את טוב על קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל. הם מקיימים את מה שנקרא פה פיתוח של הטכנולוגיה האנושית. תקופת הברזל נמצאת פה בצורה מאוד מאוד ברורה. משפחתו של קין נוטשת את החיים של עבודת האדמה. הם בפירוש חלקם פונים לאויל ומקנה. הביטוי הזה מקנה יחזור בהמשך אחר כך סביב דמות של אברהם אבינו. אבל המקנה, והם מפתחים את הציוויליזציה. משפחתו של קין היא משפחה שבונה מרחב עירוני אנושי. והדבר הזה מגולם כולו בשם העיר. והעיקרה השם העיר כשם בנו חנוך. קוראים לעיר הזה על שם בני אדם. כי העיר הוא המרחב האנושי, העיר הוא המקום שבו בני אדם מבקשים להגן על עצמם, להעניק לעצמם ביטחון, לספק לעצמם את הצרכים שלהם. והמשוואה הפשוטה שעולה בפסוקים כאן היא המשוואה שקיום שכזה בניגוד לקיום שתואר קודם החטאים, שהוא קיום, אני חוזר עוד פעם לאדם הראשון בגן, שהוא קיום מפירות העץ, שהעצים נטע אותם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מטיל צו על האדם, זה חיים עם קיום מוסרי, הוא אוסר עליו לאכול חלק מהפירות. משמעות הגירושים האלו הוא מיעוט תחושת הנוכחות של לפני השם בחיים של בני אדם, ומציאת הביטחון לחיים באמצעים עצמיים. וזה מגולם בדמותו של קין, ויהי בון העיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כן? העיר הבאה במקרא היא העיר שהתחלנו בה קודם את הדיון, וזה דור הפלגה. אבל כדי להבין קצת את הסיפור שם, אולי כדאי לומר מילה אחת על המעבר מהחיים שלפני המבול אחרי המבול. הרב יהושע ברמן, שפעם לימד פה בבית המדרש, זכור לטוב, פרסם במגדים, אחד מהראשונים, לא זוכר איזה מהם, זין או חטא, משהו כזה, הוא פרסם מאמר על המבול, שם הוא פרס טענה שהמבול לא היה רק השחתת עולם, הריגת הרשעים באמצעות מבול, אלא שהוא היה מעין בריאה מחודשת. כמו אם הזכרתי קודם, שמכות מצרים יש להם תגבולות לבריאת העולם, וגם למבול יש תגבולות. המים שמכסים את כל העולם הם מדומים ליום השני, שבו הכל היה מכוסה במים, והגילוי האיטי של העצים, של האדמה, הוא מעין בריאה מחודשת. ואני חושב שההסבר גם פשוט, אני לא בטוח אם הוא כותב את זה במאמר, אבל ההסבר הוא פשוט. שהרי בסיומו של המבול יש ברית, שבה הקדוש ברוך הוא מבטיח לנוח, שיותר הוא לא ישחית עולם גם אם אנשים יחטאו. וערך אדוני את ריח הניחוח, ואומר אדוני ליבו לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. אותו תהליך שהאדמה מתקללת, האדם שקוץ ודרדר תצמיח לך מקין, כן, לא הזכרתי קודם, אבל כללת האדמה ממשיכה גם עם השחתה שנעשה על ידי בני אדם, והקדוש ברוך הוא כאן אומר, התהליך הזה הוא ייפסק. התהליך של כללת, אני חוזר על הפסוק, לא אוסיף לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעורה, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. יש כאן כינות של ברית, שבה הקדוש ברוך הוא מתחייב להפסיק את תהליך כללת האדמה בעבור האדם. לו המבול רק היה השחתת הרשעים, אין שום סיבה שהדור הבא שיחטא, שלא יקרה לו אותו דבר. תיאור המבול כבריאה מחודשת, הוא מעין תכנות מחדש של העולם, היות והוא נברא מחדש, עכשיו הוא נברא בצורה שהוא יכול לסבול חטא. ואם אנחנו שואלים מה עומד בשורש השינוי הזה בעולם, אז הדבר הוא מאוד פשוט. שבניגוד לבריאה הראשונה, שבה הקדוש ברוך הוא ברא קודם את כל העולם, הזכרתי את זה קודם, ובסוף הביא את האדם הראשון שיוכל מהסעודה, זה ממש בדף יומי, שלשום, כל העיסוק בפיך נברא אדם יחידי, אחד מהדעות שם, שהוא נברא אחרון, שם כמה הסברים למה, אבל בניגוד לבריאה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הביא את האדם ביום האחרון, בבריאה החדשה של המבול הוא נהג הפוך. לא רק שבני אדם הם ראשונים, כי נוח ובניו ונשותיהם הם מהבריאה הקודמת, אלא שהוא שיתף אותם בתהליך הבריאה מחדש של העולם. שכן החיות ניצלו וגם נוח בזכות טכנולוגיה, בזכות טבע, שבונה אותה נוח. באותו תהליך שתואר קודם, על קין ובניו, שהם מפתחים את האנושות, גם נוח שייך לסיפור הזה. כמי שבונה תיבה, שמצטווה עליה, אבל הוא בונה תיבה, ונוח כאן שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, הוא שותף להצלת בעלי החיים, ולכן אפשר לומר שמתכונן פה עולם שונה, עולם חדש, שהעולם הזה מותאם למידות של בני אדם, כי בני אדם שותפים לבריאה שלו. כן, יש תקבולת דומה לזה, וגם ביחס לתורה, ביחס להתגלות השנייה של הקדוש ברוך הוא לעולם, וזה ביחס ללוחות. כן, לוחות ראשונות ניתנות, והלוחות הראשונות הם לוחות אלוקיות, כפי התיאור שמופיע בתורה, והלוחות, איך זה אתה עושה גרם? כתב אלוקים הוא, כן? אתה זוכר איפה זה בדיוק? מוישה, אתה זוכר? ואליזה, תדרי. וכי תיסה? הפסוקים האלה? בלמד? לא, בלמד ב' פסוק ת' ז' אוקיי? מתמונתי מת' ו' ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים והלוחות מעשה אלוהים הם והמכתב מכתב אלוהים וחרוט על הלוחות כי מה קורה ללוחות האלה כשהן יורדות לעולם? ממש כמו הבריאה הראשונה נשברות ואז הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבינו בפרק למדלת, ויאמר אדוני אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וחטפתי על הלוחות הדברים אשר אלו הלוחות הראשונים אשר שיברת. כאן יש תורה שאת האבנים פוסלים בני אדם. מופיע במדרש ופיתח את זמות בית הלוי, בדרוש י"ח, הדרוש האחרון שלו בחלק ב' של בית הלוי, שתורה שבעל פה ניתנה עם לוחות שניות. בלוחות ראשונות, כך מופיע באחד מהמדרשים, התורה שבעל פה הייתה בין האותיות והתורה שבכתב, הייתה בתוך הלוחות. ואותם אותיות שפרחו באוויר, כפי שהמדרש מתאר, הוא זה שהביא לעולם את התורה שבעל פה, שניתנה עם לוחות שניות. התורה שבעל פה היא הרי השותפות של בני אדם במסירת התורה. עסקנו בזה הרבה בהקשר של תפילין. חכמי תורה שבעל פה, הם מוסרים את התורה האלוקית בעולם, הם שותפים לו בתורה, והעולם שבו בני אדם שותפים לקדוש ברוך הוא, והתורה שבני אדם שותפים לקדוש ברוך הוא, הם מתקיימים, כי הם תפורים לפי מידות בני אדם, הם יודעים לסבול את הטבע האנושי, הם מתאימים את עצמם לטבע האנושי. ואחד מהדברים שבולטים, אם נחזור לעולם שאחרי המבול, הוא שבני אדם הרבה יותר מעורבים בניהול העולם, לעומת העולם הראשון. כן? זה מתחיל בדמותו של נוח, כאמור עם הטבע. זה גם ממשיך עם הגן שיש אחרי המבול, שבניגוד לגן בבראשית ב' שנוטע אותו הקדוש ברוך הוא, והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, בבראשית פרק ט' גם יש כרם, אבל מי נוטע אותו? בן אדם, נוח. ויחל נוח איש האדמה והייתה כרם. גם כאן יש איזה עץ מיוחד, כאן זה כל הכרם, שיש סביבו חטא, ויש גם גירוש, מאוד מאוד מזכיר, וזה מביא אותנו לדור הפלגה, שזו העיר שבתקבולת לעיר של העולם שאחרי הבריאה הראשונה, כאן אנחנו פוגשים לראשונה את העיר של אחרי הבריאה השנייה, אחרי המבול, והעיר הזאת היא עיר הרבה יותר עוצמתית, הרבה יותר חזקה מאשר העיר של קין. ודומה שיש כאן שני דברים שהשתנו ושהם גילו את הסוד הזה, וזה מה שנותן להם יותר עוצמה. הראשון שבהם הזכרתי קודם, הם גילו את כל נושא הטכנולוגיה כפיתוח של חומרי בניין, את כל הסוד של הלבנים והחומר. אבל דומה שיש כאן דבר נוסף שמאוד מודגש בפסוקים, וזה שהם גילו את הסוד של הלכידות האנושית, של החברה האנושית. בניגוד לקין שמתואר כאדם בודד שהוא בונה עיר, אבל שמי הוא קורא את העיר? שם הבן שלו. כאן, והיא כל הארץ, שפה אחת, ודברים אחדים, ויש כאן תיאור של חברה, לא רק של בודד. חברה אנושית שלמה, שמעוניינת בבני אדם, שכולם נרתמים למען אותה מטרה, שכולם עובדים למען אותה מטרה. אנחנו לומדים עכשיו מן הסערה, אני אזכיר רק, שאחד מהנושאים שמוד העסיקו את הגריד, הוא גם כתב את זה בספר שלו, שיצא על פורים, והקשרים אחרים, זה האופן שבו האדם מתמודד עם הסופיות שלו. והוא מתאר, זה נמצא בספר על פורים, מי שרוצה לראות, הוא מתאר שאחד מהדרכים שאדם מתגבר על הסופיות הוא, שהוא מעביר את הזהות שלו מהיחיד לכלל, לציבור. הסופיות האנושית היא כשכל אדם נשפט כבודד, כיחיד. אבל הציבור, כציבור, ימשיך לחיות גם עם חלק מהיחידים שלו, הם עוברים מן העולם. ומה שהייתי אומר, הוא מדבר שם דור הפלגה, מאוד מאוד בולט, זה שהם ביטלו את היחיד, ועברו לכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כולם יחד נרתמים, והם מגיעים לשילוב ידיים, כולם ביחד פועלים למען אותה מטרה, ועד כמה זה יכול להיות עוצמתי, הסוד שהם גילו, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר בדברים שלו, כשהוא יורד לראות את העיר. ויאמר אדוני, הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כשחברה אנושית יודעת להתלכד, יודעת לרתום את כל החברים שלה למען אותה מטרה, אין לה גבול. לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, בלשון הפסוקים כאן, הם יכולים גם לבנות מגדל וראשו בשמיים. אלו השני הסודות שאנשי דור הפלגה גילו, זה מאפייני העיר שלהם, זה כאמור חברה אחת גדולה, שכולם נרתמים למען אותה מטרה, ושיודעת לפתח חומרי גלם מלאכותיים. והדבר המעניין הוא שזה לא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. הם גילו את הכוח הכי גדול של האנושות, וזה גוף הבעיה. זה לא מוצא חן בעיני ריבונו של עולם, שאיך הוא מתמודד עם זה? על ידי זה שהוא שובר את הלכידות. על ידי זה הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ. כשמפוררים או מגלים מחדש את סוד הפרט, כשמפרקים את החברה האנושית לקבוצות שונות, יורד מצד אחד העוצמה שלה, היא כבר לא יכולה לעשות כל מה שהיא רצתה לעשות. זה עומד, הרי התיאור הזה כאן, שלא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, אני חושב שהוא עומד בניגוד מוחלט לאופן שבו הקדוש ברוך הוא תכנן את, לפחות מתואר בבראשית ב', איך בני אדם צריכים לחיות. בני אדם צריכים לחיות עם ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אנשים צריכים גבול. בוא נאמר כך, הזכרתי קודם את ההתגברות על הפחד ממוות. ששברו את הגבול הראשון, אז ניתן להם גבול אחר, הגבול הוא שאתה תמות. קל אם ניסו להתגבר גם על הגבול הזה, וקדוש ברוך הוא רוצה בני אדם שיש להם גבול. הוא לא רוצה בני אדם שיכולים לעשות כל מה שהם רוצים. הוא רוצה לשים גבול לאנושיות, והוא מפזר אותם, ואם אנחנו לא מבינים מה כל כך נורא באנושיות בלי גבולות, אז בואו נעבור לעיר הבא בספר בראשית. עיר שהתורה בעצמה קושרת אותה למצרים, והעיר הזאת קוראים לה סדום ועמורה. כן, זה לוקח אותנו לפרשה של לוט ואברהם. אני קצת מסביר איזושהי הצעה, מה קרה שם בדיוק. כן, אברהם ולוט יורדים למצרים, וכשהם חוזרים ממצרים אחרי הפרשייה שם, קשה ללוט לחיות בארץ. זה קצת קשה לו. כי למה זה כל כך קשה לו? בואו ננסה להבין מה עומד בוחר ירידת אברהם למצרים. כן, ידועים דברי הרמב"ן שביקר את אברהם אבינו על כך שהוא ירד למצרים. היה עליו לנהוג לדעתו של הרמב"ן כפי שנהג יצחק בשעתו שלא ירד למצרים, ולדעתו אברהם נענש בגלות מצרים על ההתנהגות הזאת שלו. והיה צריך להישאר בארץ. אני ברשות, במחילה מכבודו, אני אציע הסבר אחר, שדומני שעולה יותר מפשוטם של הפסוקים. הוא גם מבהיר היטב את כל הסיפור של לוט יחד עם אברהם כשהם חוזרים לארץ. הרי ליצחק הקדוש ברוך הוא התגלה ואמר לו שהוא לא ירד למצרים, לאברהם הוא לא מתגלה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא ירד למצרים, והסיבה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו ייכנס לארץ ישראל דווקא ממצרים. מכניס אותו לארץ פעמיים. זאת למה? אני חושב שהדברים פשוטים. טוב, אני לא יודע בדיוק מה הניגוד בין חרן לבין ארץ ישראל. לא מספיק יודע. דבר אחד אני יודע, שבהמשך של ספר בראשית, כשמחפשים שידוך לבנים, ובנות כנען הן רעות, אז שולחים אותם לחרן. אז נכון שהם מתחתנים עם המשפוחה, זה נכון, אבל בשליחת העבד בבראשית חב ג' לא נאמר לו מראש להתחתן עם המשפחה. למה הוא אומר את זה בנאום שלו לפניהם? אבל כנראה שהייתי אומר ככה, חרן הצמיח את אברהם אבינו. גם תרח נראה שהיא עשה איזה מסע. כן? כנראה שבחרן הייתה תשתית טובה. ולכן גם הנחה היא שיש שם בנות טובות, שאפשר לנסוע לחרן ולהתחתן. לעומת זאת, מצרים, שהיא דרומית לארץ ישראל, יש לה ניגוד מאוד מאוד ברור בינה לבין ארץ ישראל, ניגודים שהתורה תפרט אותם בעיקר בספר דברים. ודומני שהקדוש ברוך הוא מוריד את אברהם למצרים כי הוא רוצה שהוא ייכנס לארץ פעם שנייה ויחווה את הניגוד בין מצרים לבין ארץ ישראל. כן? וזה מתחיל קודם כל בנתון הפשוט, למה אין רעב בארץ מצרים? למה הוא יורד למצרים? למה בארץ ישראל יש? אז פה צריך לחזור, להתקדם לספר דברים, ודברים ידועים. כי ארץ ישראל חיה על מי, על מטר השמיים, ואילו ארץ מצרים היא גן השם. יש לה נילוס, יש לה השקיה. ועל כן אין רעב במצרים, היא המזווה של התבועה של כל המזרח הקדום. וכשיש רעב, אברהם אבינו יורד למצרים, כי שם יש אוכל. בעצם מה שהוא מגלה היא ארץ מנוגדת לחלוטין לארץ ישראל, והכניסה חזרה לארץ היא כניסה שבעצם נועדה לבחור להיכנס מחדש לארץ מתוך מצרים, ואת זה רואים בעיקר מדמותו של לוט. כשמגיעים מחרן, נראה שלוט די מסתדר. אין תיאור שיש לו בעיה. כן, לוט הולך עם אברהם אבינו, וילך איתו לוט, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ולוט הולך איתו למצרים. הם נראים די מסתדרים. מתי הבעיות מתחילות עם לוט? כשהם חוזרים ממצרים. הם חוזרים ממצרים עם הרבה כסף, כי הם קיבלו הרבה מתנות מפרו, כן, וגם ללוט הולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רע, ולא יכלו לשבת יחדיו, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. ואת זה שהרקע לריב, את זה שברקע עומד הקושי לחיות בארץ ישראל אחרי מצרים, רואים את זה בבירור מהבחירה של לוט. כי כשאברהם פונה ללוט ואומר לו, איפר אדם מעלי עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, אז לוט נושא את עיניו, ומה הוא רואה לנגד העיניים שלו? הוא מצא מובלט בארץ ישראל שמזכירה לו, דומה למצרים. ועשה לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוער. ומה שלוט בוחר לעצמו זה לחיות באותו אזור בארץ כנען, שהיא דומה בהרכב האקלימי והכלכלי והתרבותי וכו' וכו' וכו', דומה למצרים. וזה שופך אור על דמותו של אברהם אבינו, שנכנס לארץ ממצרים וחי במרחב חיים שונה. זה מתחיל, אני ארחיב בזה בהמשך, מתחיל בראש הראשונה שאברהם אבינו, אם יש מישהו שהוא נא ונא תהיה בארץ בספר בראשית, זה לא קיים שבונה עיר, אלא זה אברהם אבינו עליו השלום. כי אברהם אבינו ממשיך את דרך החיים לא של קיים אלא של הבל, כי הוא רואה צאן. אברהם אבינו אין לו בית, לאורך כל התיאור של הפרשיות שמתארות אותו, לאברהם אבינו יש אוהל. ואברהם הוא זה שמתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, והוא הולך ממקום למקום. ואברהם אבינו הוא גם בנאי, אלא שבניגוד לקין ולדור הפלגה, שהם בונים עיר, וקין קורא לו על שם בנו חנוך, ואנשי דור הפלגה קוראים אותו על שם החברה, ונעשה לנו שם, אברהם אבינו בונה מזבח וקורא אותו בשם השם. זו דמותו של אברהם אבינו עליו השלום. והיא מזדקרת לאור דמותו של לוט. אני רק במאמר מוסגר הוסיף שדומני שהסיבה של יצחק נאמר שלא ירד למצרים זה מסיבה פשוטה. לא כי יצחק צדיק ואברהם חוטא כמו שהסביר הרמב"ן, אלא כי ליצחק יש תפקיד שונה מאברהם אבינו. התפקיד של אברהם הוא להיכנס לארץ, הוא לבחור בארץ, זה התפקיד של אברהם אבינו. ולכן הוא יורד למצרים כדי להיכנס לארץ ישראל ממצרים, לעומת יצחק אבינו שהתפקיד שלו הוא להשתרש בארץ. זה התפקיד של יצחק אבינו. התפקיד של יצחק הוא לחפור את הבארות שחפר אברהם אביו שסיתמו פלישתים. התפקיד שלו הוא ללמד שנשארים פה גם כשקשה. גם כשיש רעב נשארים פה כי זה הבית שלנו. ויצחק הוא גם האב היחיד שהוא חקלאי, שהוא משתרש באדמה, הוא זורע בארץ ההיא, בשנה ההיא, והוא מוצא מאה שערים. זה עוד דמותה של יצחק. ההבדל ביניהם הוא בתפקידים שונים. אברהם הוא הנכנס, ויצחק הוא המשתרש. וחבר'ה, אם נחזור לסיפור שם של לוט, אז פה אנחנו פוגשים את העיר השלישית בספר בראשית. והעיר הזאת מתוארת, אני קורא את התיאורים בפסוקים. ולוט ישב בערי הכיכר, ופה בערים, וכאן התורה מתארת מה מראה עיר. וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן כי כולם אשקה. וכאן הפסוק הזה הוא פסוק מבהיל. לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני כארץ מצרים בואכה צוער. ואם דיברנו קודם על הגירוש של האדם מהגן לאדמה, מהאדמה לעיר, כאן דווקא מצרים וסדום מתוארים כגן השם. והאמת היא שיש להם דמיון מאוד גדול לגן של השם בעדן, שהרי גם אותו גן, איך הוא הושקע, כפי שמתואר בבראשית ב', איך הוא מושקע על ידי נהרות. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים, שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, שושם הזהב וכו', ושם הנהר השני גיחון, אתם מוזמנים להסתכל ברשי שם על התא, הוא אומר רשי גיחון הוא
נילוס.
הוא נילוס. כן? כלומר, ארץ מצרים וסדום מתוארים פה כגן. כשאנחנו, אני יודע שאולי זה נגד החוקים, אבל כשעוברים לספר דברים, אנחנו מגלים שלא מדובר רק בנילוס, אלא מדובר גם בטכנולוגיה, בפיתוח אנושי, בחפירה של תעלות השקיה. שכן, בדברים י' א', כשהתורה מתארת את אותו גן, שם התורה אומרת, כי הארץ אשר אתה ושם על לרשתה, לא חרץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, וישקיטה ורגלך כגן הירק. מדובר בגן שיש משאב מים אדיר שהוא הנילוס, אבל כדי לנצל את אותו משאב מים, הרי שזקוקים לטכנולוגיה אנושית, לתעלות השקיה, לצינורות השקיה, להנחה של תשתיות. אבל, וזה הדבר שהתורה מתארת שם בדברים, מי שחי בגן שכזה, החיים שלו הם שוב פעם אינם לפני השם, מהסיבה הפשוטה, שבני אדם שם, אם הם רק פועלים נכון, אם הם רק מנצלים נכון את המשאבים של משאבי הטבע שעומדים שם לרשותם, הרי שהם מרגישים ביטחון גמור. הם בונים חבל ארץ פורח, הם מצליחים שם להשקות, וכאן גם מאוד מאוד בולט, אני חוזר על הפער הזה בין הגן עם העצים, בכל זאת זה לא לגמרי גן עדן, מי שנבעל קודם, אלא זה גן עם ירקות. באמת, בספר במדבר, שבני ישראל ככה נזכרים, כמה נהדר היה במצרים, הם באמת נזכרים כל הזמן בירקות, כן? במדבר, פרק י' א', זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כן, הנילוס מלא דגים, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים. חציר אני לא יודע, אבל כל השאר אפשר גם לאכול בפסח אפילו לאשכנזים, כן? זה הכל ירקות. וזה מה שהם ידעו להצמיח, אבל מדובר במרחב אנושי שמפתח את עצמו מאוד, הוא כולם משקה כגן השם, כארץ מצרים, אבל יחד עם ההצלחה האנושית הכבירה הזאת, אזור פורה מאוד, התורה גם מוסיפה, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. כן, מה כל כך רע בהם? התורה לא מתארת כאן. אבל כאן הדברים מתגלים בבראשית י"ט, ומתגלה גם שיש בהם מהיסודות שהיה בדור הפלגה. כי מה שאנחנו מגלים שם הוא, שסדום לא מכניסה אורחים. לא רק שסדום לא מכניסה אורחים, אלא היא עושה דבר אחר. היא אוסרת להכניס אורחים. כשיש מישהו בסדום שהוא יושב בשער העיר, למה הוא בשער העיר? אז כולם יודעים את רשי שהוא תמונה שופט. ובשער העיר יושבים עוד כמה אנשים. ובכל המקרא, מי תמיד יושב בשער העיר חוץ מהשופטים? כל האלה שלא שייכים לחברה. כל שולי החברה, גרחה אשר בשעריך, הסיבה שלוט מכניס אורחים הוא כי למרות שהוא הלך לגור בסדום, הוא בכל זאת גדל, צמח בביתו של, סליחה, באוהלו של אברהם, אבינו עליו השלום. והוא נוהג אחרת מאנשי סדום. אבל בסדום אסור לנהוג אחרת. למה? זה מאיים על החברה. אם מישהו יעיז להכניס אורחים, אני מביא פה תיאורים מתוספתא בסוטה, עוד חס ושלום, כל הקפצנים יבואו, מי יודע מה זה יעשה לכלכלה שלנו. יש תיאור מדהים בתוספתא, שלא רק שאנשי סדום התנגדו לצדקה, תמיד חשבתי שהם לא עזרו לעניים, הם התנגדו גם למסחר. גם מסחר, על מה בנוי? על כך שאדם מכיר שהחברה האנושית יש בה כוחות שונים. אני מגדל עגבניות, אתה מגדל ביצים, אתה מייצר צ'יפים של מחשב, אתה עורך דין, אתה רופא, אני הולך אליך כשאני צריך את הסחורה שלך, אתה בא אליי כשאתה צריך את מה שיש לי. ככה חברה בריאה עובדת. היא בנויה על הכרת הכוחות השונים של בני אדם שונים, של חברות שונות. בסדום, כך מתארת התוספתא, הם נעלו שערים גם בפני מסחר, כי הם סיפקו לעצמם את כל צרכיהם. חברה שלא מכירה בכך שיש חברה אחרת. אפילו לא ברמה של מסחר, גם כשאתה משלם במסחר, אתה בכל זאת נזקק לאדם אחר, אתה מכיר בערך שלו. זה לגמרי, ככה מתארת התוספתא, הוא לא היה קיים בסדום, והם אוסרים להכניס אורחים. אם יש מישהו בסדום שמכניס אורחים, הם יתעללו באורחים שלו, כדי שדבר כזה לא יקרה אצלנו. תיאור של חברה לחידה לחלוטין, שלא מוכנה שיהיה בה יוצאים מן הכלל, וזה כמובן עומד בניגוד מאוד מאוד בולט לדמותו של אברהם אבינו שהוזכר קודם. אותו אברהם שמכניס אורחים בתחילת פרק י"ח, שלושה אנשים שניצבים עליו, אותו אברהם אבינו שכאמור לא גר בבית אלא גר באוהל, ומפיו של אברהם אבינו אנחנו גם לומדים על הראייה של סדום לא רק כאנשים רעים אלא כחברה רע. שכן כשאברהם אבינו עומד להתפלל על סדום, יש לו איזושהי הנחה שמבט ראשון נראית מוזרה. ברור לו שאו שהקדוש ברוך הוא יהרוג את כל סדום כולל הצדיקים, או שהצדיקים יצילו את את הרשעים. לא עולה על דעתו במהלך הדיון שאולי נהרוג את הרשעים ונציל את הצדיקים, מה שבסופו של דבר קרה. הקדוש ברוך הוא הוציא את לוט ומשפחתו והרג את כל השאר. למה? כי סדום היא במקרא היא לא רק דמות של אנשים רעים, זה לא רק bad guys, זו חברה רעה. סדום נידונה כעיר הנידחת. סדום, יש תקבולות ברורות בין הלשונות של הריסת סדום לבין עיר הנידחת, וסדום היא דוגמה לחברה שלמה רעה. ולכן היה ברור לאברהם אבינו שכל מי ששייך לחברה הזאת הוא צובע את פניה. ואם סדום תסרב, גם הצדיקים שבה יארגו. ואם יש בה צדיקים, אז הם יצילו גם את הרשעים, אולי כי יחידים צריך לדון אותם, אבל לא כעיר, לא כעיר שלמה. בסופו של דבר, הסיבה שלוט ניצל וכל סדום נהרגה, דומני זה לא רק בגלל מה שרשי אומר, כי לא היו מספיק צדיקים, אלא כפי שצוין קודם, כי לוט ישב בשער העיר, כי לוט לא באמת היה סדומי. הוא היה אורח שם. אבל סדום עצמה נידונה כחברה רעה, כי סדום יש בה מהיסוד של אנשי דור הפלגה. כל הארץ שפה אחת, דברים אחדים. כולם צריכים להתנהג באותו צורה. ומה שמזדקר בסדום הוא, אם נחבר את כל המשוואות פה יחד, שהעיר בספר בראשית היא מתוארת כמקום שאיננו לפני השם, מקום שבו מצד אחד בני האדם מקנים לעצמם ביטחון, שהם מקנים לעצמם את הצרכים שלהם, אבל זה נעשה במחיר של חיים שאינם לפני השם. כשבני אדם לומדים גם את הסוד של הלכידות הפנימית, את הסוד לא רק של העיר אלא של החברה האנושית, הקדוש ברוך הוא מצד אחד מזהה שאין להם גבולות, אין להם גבולות גם מוסריים, הם יכולים גם לבנות איזה מגדל שהם רוצים, אבל גם אין להם גבולות של מוסר. וכאמור דור הפלגה הקדוש ברוך הוא מפזר, את סדום הוא משחית. הייתי אומר, ספר בראשית לא אופטימי מדי לגבי המגורים בעיר. מה שנראה ממנו צורת המגורים היותר אידיאלית אחרי הגירוש מגן עדן, זה החיים באוהל ופחות בבתים. החיים של אברהם אבינו עליו השלום וביתו, לא לדאוג, יש גם ספר דברים. בסדר? כן.
אפשר להבין מזה שפיתוח טכנולוגי והתקדמות של אנושות זה דבר רע.
אז לכן צריך להישאר ער עד סוף הלימוד, בסדר? אני לא אגמור פה, בסדר? לא אכפת לי מהשעה, לא מזכה לשעון, אבל אנחנו בוא נתקדם קצת. אני חושב שהרקע כל זה, אם נחזור לחוט שקשרנו בין מצרים לבין דור הפלגה, אז עולה משוואה מאוד פשוטה שתסביר למה פרו לא ידע את השם. למה מי שלא יודע את השם משתעבד לבני אדם אחרים? כי פרו בונה ערים, וזה הוא ממשיך את התרבות העירונית של ספר בראשית. והרי ספר בראשית, כלומר כשבני אדם בונים לעצמם ביטחון, הם פחות יודעים את השם. יודעים שהמקום שבו בני אדם הכי מתפללים הוא, כשהם מרגישים חוסר שליטה על החיים שלהם. הרי כמעט כל מה שתיארתי קודם, הציוויליזציה, בני אדם, מה שהם מנסים להקנות לעצמם היום, בעיקר זה קודם כל יותר ידע, יותר מידע על מה שעומד להתרחש. כל מיני אולטרסאונדים למיניהם, כל מיני צילומים, כל מיני בדיקות רפואיות, שהכל נועד לתת מידע, והוא גם נועד לתת דבר נוסף. אם יש לי מידע, אני יכול להיערך כדי להתמודד עם הסכנה. יש פה רופא, כן, זה נכון, מה שאני אומר? מחפשים המון מידע, נכון? עוד בדיקה, ועוד בדיקה, ועוד צד בדיקה, ועוד, 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 כי אני זוכר באיזה רעיון שלנו, שעשינו המון אולטרסאונדים. שאלתי אמא שלי, דילי, מה הסוג שלא היה אולטרסאונד? אז היא אמרה לי דברים מאוד פשוטים. היא אמרה, לא ידענו, ולכן מה עשינו? פללנו הרבה, כן? זה מה שעושים. ודיבר על זה המון, סבי אגריד, בכתבים שלו על תפילה. איך תפילה באה ממקום של הרגשה של תלות, של חוסר שליטה. ומי שבונה לעצמו יותר ביטחון, אז הוא מרגיש פחות את האלוקות בחיים שלו. ומצרים כעיר שבונה עם חומר ולבנים, היא מתוארת, היא מוצגת כעיר שפחות מלא יודעת את השם, היא גם מוצגת באופן מאוד מאוד ברור כחברה שלא יכולה לסבול שיש בתוכה קבוצת מיעוט או אנשים ששונים מהם. הם מיד חשודים, וכן מה צריך לעשות להם? ופה מגיע לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות בממד המוסרי, הם משעבדים אותם. כולם נרתמים למען מצרים, כולם נרתמים למען המטרת העל של המדינה. זה חברה טוטליטרית במיטבה, שמשבדים את המיעוטים האתניים כדי שהם יפעלו למען המדינה, למען הפאטרלנד, לא פחות, כן? זה מה שמתואר כאן. ולכן שמשה רבינו בא אליו ואומר לו, כה אמר השם אלוקי העברים, שלח את עמי, אז הוא לא יודע את השם, כי הוא נציג הציוויליזציה של עולם העתיק, הוא לא יודע את השם, וגם את ישראל לא השלח. והלקח שהתורה רוצה ללמד באמצעות יציאת מצרים, הוא לדעת את השם, ולשלח את ישראל, אבל דומני שהתורה לא מסתפקת בזה, אלא שהתורה יש לה יעד הרבה יותר גדול, וזה בגלל שאם יציאת מצרים כל מטרתה או כל מהותה הוא להפוך אותנו ממשועבדים ולא משועבדים, הרי שכל מה שתואר כאן אין סיבה שהוא לא יקרה גם לנו. דבר שהוא מאוד בולט בחברה האנושית הוא שגם אנשים שעוברים עוול או שהיו חלשים, הם חושבים שככה העולם צריך להתנהג. הם פשוט היו בצד הלא נכון של המתרס. כן, נביא דוגמה, מישהו שעובר טירונות, והתעללו בו בטירונות. מה הוא יעשה כשהוא מפקד טירונים? הוא יעשה אותו דבר, הוא יתעלל בטירונים שלו. למה אתה עושה את זה? אז זה משתי סיבות. ראשית, כי הוא חושב שכך עושים טירונות. בטירונות חייבים לסבול, חייבים שאחרת לא תהיה חייל טוב. שנית, הוא גם מחזיר למפקדים שלו על ידי זה שהוא עושה את זה למי? למישהו אחר, אלא אם הוא לא יכול להחזיר, המפקדים שלו טירונים כבר לא יהיו. וזה עוד נקודה לפעם אחרת, על הטבע האנושי, שאנחנו בדרך כלל מחזירים לאדם הלא נכון. זה קורה לי המון, כן? אני כועס בדרך כלל, מישהו הרגיז אותי, אז אני כועס על מישהו חלש ממני, שאני יכול לחוס עליו, כי אני לא תמיד יכול לחוס על זה שעשה לי את זה. זה כמה פעמים, זה קורה לי הרבה. אני חושב שזה קורה כמעט לכל אחד, כן? יש צייר קומיקס מפורסם בשם אורי פינק, שיש לו גיבור שקוראים לו זבנגלה, והוא במשמרות הזהב. ישראלים, אמריקאים יודעים מה זה? כן, בסדר. עשו כאילו, בסדר? ובוקר אחד זבנגלה קם, ואבא שלו צורח עליו בבית, אז הוא מחליט שהוא היום פותח, חוצר את כל המכוניות. בסדר? הוא פותח, ומורים ככה, אחרי אחד מוציא את הראש מהחלון, צועק עליו, צועק עליו, תסגור, הוא, מה אכפת לו? הוא עצבני לאבא שלו. אז הוא רוצה את אותו אחד. טוב, אותו אחד בא עצבני למשרד, ויהיה בו עצבני על הילד, אז מי הוא צועק כל היום במשרד? על העובדים שלו, על המזכירה, על העובדים שלו, במקרה הזה זה על אחד מהעובדים. אותו עובד בא הביתה עצבני, אז מי הוא צועק בערב בבית? על הילדים, עוד לא הבנתם, אותו אחד הוא אבא של זבנגלה, כן? זה גלגל החוזר בעולם, אבל זה טבע האדם. אבל כאילו הסכנה, או בוא נאמר ככה, מי שמציין את יציאת מצרים, כך שהפכתי מלא משועבד ממשועבד סליחה ללא משועבד, הוא לא למד את הלקח, הוא לא די בזה, כי פשוט אנחנו יכולים לעשות אותו דבר פשוט לאנשים אחרים. אז ניכנס לארץ ישראל ונהיה אדוני הארץ, ואנחנו נשעבד אחרים. מה שבעצם התורה מבחינת היעד שלה מיועדת ליציאת מצרים, היא לא רק להפוך את בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא ללא משועבד, אלא הייתי אומר לעשות תיקון לחברה האנושית, לתת איזושהי קריאת כיוון של איך אפשר לבנות חברה עירונית, איפה ברכה? לא לגור באוהלים, אלא לגור בבתים טובים, עם כסף וזהב ירביון לך, אבל לשאול איך מצליחים להכניס אותנו לבתים, אבל כשמכוננים בתודעה האנושית שאנחנו עומדים לפני השם, כדי שנבנה אחרת את החברה האנושית כשיושבת בתוך הבתים. בעצם יציאת מצרים כמהלך כולל, לא רק עצם ההוצאה ממצרים, אלא התוצאות שלה, ההמשך שלה, לאיפה מביאים את העם, הם נועדו לתת קריאת כיוון חדשה, מהפכה חברתית, לא פחות מזה, שלך לבנות אחרת את החברה האנושית. חברה שלא תחזור לטעויות לספר בראשית, ולצורך זאת, הקדוש ברוך הוא במהלך מתוכנן מראש, לא מכניס את בני ישראל ישר ממצרים לארץ ישראל. כלשון הפסוקים בתחילת פרשת בשלח, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרים, הסכנה שאפשר לראות אותה לאורך כל ספר במדבר, כי מה שרואים בעליל בספר במדבר הוא, שהם ניתנה ראש ונשוב במצרים, הם באמת מתקשים מאוד לעשות את המהלך הזה, אבל המשמעות של המהלך הוא לא רק שהם יפחדו ממלחמה, אלא גם אני מציע מבחינת תרבותית. כלומר, הם רגילים לחשוב כמו מישהו שעבר את תרבות מצרים. הם צריכים להשתחרר מהתרבות המצרית, והדבר הזה מאוד מאוד קשה עליהם, אבל הכניסה ישירות לארץ הייתה פשוט מעבירה אותם, למרות האקלים השונה והדברים שנרמזו קודם, בכל זאת הם פשוט היו בסכנה שהם היו חוזרים על אותו סאגה. אז הם היו כמו המצרים, פשוט היו עושים את זה למישהו אחר. אבל התורה לא רוצה שניכנס לאותו מקום, היא רוצה לבנות חברה שונה בעקבות יציאת מצרים, ולכן היא מכניסה אותם למדבר, קודם כל. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. במקום לנסוע באוטוסטרדה, זה דרך ארץ פלישתים, זה כביש 6 של אותה עת, ישר ממצרים, זה דרך הסחר הבינלאומי, ישר ממצרים לארץ כנען, לוקח אותם לאיזה כביש צדדי, לוקח אותם למדבר, נתקעו אמנם 40 שנה, יותר ממה שהתוכנית הייתה, אבל תוכנית הכניסה למדבר הייתה מכוונת מראש, וזה לא רק כי עוברים, כי יש מדבר בין ארץ ישראל לבין ארץ מצרים, כי היה אפשר לנסוע דרך ארץ פלישתים, אולי היו שם תחנות דלק עם תחנות רענון, אני לא יודע. זה, דרך היא חלק מהציביליזציה. הוא הוריד אותם מהכביש הראשי, הוא לקח אותם מהציביליזציה, לקח אותם מהמרחב האנושי ושם אותם במדבר, שהוא להחזיר אותם לעידן הבראשית, או להפגיש אותם מחדש עם כל אותם סכנות שמאיימות על הקיום האנושי, שבני אדם בערים שלהם ניסו למצוא להם פתרון. והכל נמצא בפרשת בשלח. הוא מכניס אותם למדבר, והם מגלים, עוד פעם, דיברנו קודם, היה חול מוציא ארגני, הם מגלים את בעיית הביטחון, עם מלחמת המלאק, תוקפים אותם, הם מגלים מחדש את בעיית הספקת המזון, בעיית המים, בעיית הלחם, ומה שהם אמורים לגלות מחדש במדבר, ועד כדי כך הדבר הזה מהותי, כאמור, לקראת הבנייה מחודשת של החברה האנושית בעקבות יציאת מצרים, שהיא כולה באה מהמפגש של ידעתם כי אני השם, ולכן בונים חברה אחרת, היא שהם למדו שאת ההגנות בני אדם מקבלים לא באמצעות אמצעים שבני אדם יוצרים אותם, אלא באמצעות מידו הטובה של הקדוש ברוך הוא. או אם נחזור למטר, קודם הזכרתי את הנהרות בגן עדן, אז הרי האידיאל הוא באמת לא נהרות בגן עדן, האידיאל הוא בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם עין לבות האדמה. האידיאל הוא אדם שעובד את האדמה וחי ממטר. מטר הוא דרך שגילו שכינה לאורך כל התורה, זה מתחיל כאן, לא המטיר השם אלוקים, המטר הבא הוא המבול, שכאמור הוא בריאה, הוא התגלות. המטר הבא הוא סדום, שהוא ממטיר מן השמיים אש, והקדוש ברוך הוא בפרשת בשלח, ממטיר לחם מן השמיים. ובלשון של ספר דברים, הלקח של המדבר הוא, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי הכל מוצא פי אדוני יחיה האדם. ועד כדי כך השיעור הזה של המדבר הוא כאמור, הוא מכוון שכשמגיעים לשנה 40, וכבר כל דור המדבר מת, ואנחנו נמצאים בפרשת חוקת, ויש כבר דור באי הארץ, הוא מעביר אותם עוד פעם את הניסיונות המרכזיים של פגיעות אנושית בהיעדר הגנה של הציביליזציה, כדי שגם הדור הבא, שאולי נולד במדבר והיה חשב שזה טבעי שיש מן שכל יום יוצאים מהבית ומגלים קצת אוכל יד הדלת, הם צריכים גם כן לחוות את המחסור כדי ללמוד את הלקח שמי שמספק את צרכי בני האדם הוא הקדוש ברוך הוא, ולכן יש תקבולת מאוד מאוד ברורה שחוזרת שם בספר במדבר אחרי מות מרים בשנה 40, שעוד פעם אין מים ועוד פעם יש להם שם הבעיה של ביטחון עם הכנעני, והם חווים עוד פעם את כל מאורעות המדבר, כי הקדוש ברוך הוא כחלק מהתוכנית של יציאת מצרים צריך לחוות חוויה מדברית, והחוויה המדברית הזאת נועדה לכונן בתודעה האנושית את המודעות המוחלטת שאנחנו חיים מידיו של הקדוש ברוך הוא, וזיכרון הפנמת אותו מסר של אותה תקופה היא אמורה לעמוד לדורות, למי שנכנס לעיר, למי שנכנס לבתים טובים, למי שחי בתוך הערים של ארץ ישראל, כדי שהוא לא ישכח את הקדוש ברוך הוא. והדברים האלה הם מפורשים בדברים פרק ח', שם יש תיאור שהרשב"ם בצדק, למיטב הבנתי, קשר אותו לחג הסוכות, שהוא בעצם הייתי אומר, כהמשך לדברים הערב, חג הפסח מציין את עצם היציאה ממצרים, וחג הסוכות בא לציין את הקריאה לבניין שונה של חברה אנושית, שהוא חלק מהתהליך של יציאת מצרים, חלק ממה שזכירת יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים מחייב, הוא להפנים את המסר הזה. שאנחנו לא נבנה חברה שונה. עוד פעם, לא שאנחנו הפסקנו להיות משועבדים, שנבנה חברה שלא משעבדת. ובראש ובראשונה, הבנייה של חברה שלא משעבדת, הוא בנוי על ההפנמה שאני חי לפני השם. וכדי לחיות לפני השם, צריך להפסיק לחשוב שאתה כל יכול, שאתה מספק את כל צרכיך. והתורה את המענה לזה נותנת בספר דברים עם שני קריאות כיוון מרכזיות. האחד הוא הגיאוגרפיה והאקלים, בין השעה אני אקצר בזה, אבל זה המעבר מהגן לארץ ישראל. וגם בארץ ישראל התורה מתארת במפורש שאפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. זה לא שרק נכנסת לארץ ישראל ואתה חי ממטר השמיים, עכשיו כל הבעיות שלך נפתרו. אתה תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא, כי תחשוב על מפלס הכינרת כל היום. זה ודאי דבר חשוב. וספר דברים הוא מתאר אותו. ספר דברים בעצם הייתי אומר מתאר את ארץ ישראל כגן, כמקום יותר אידיאלי מגן עדן שמתואר בבראשית ב'. כי בבראשית ב', להיות ואדם עין לאבות האדמה, לכן לא אם תירשם אלוקים, לכן חיו מנהרות. אבל האידיאל האלוקי הוא באמת למטר השמיים תשתה מים. זה האידיאל האלוקי. בארץ ישראל יש פוטנציאל כזה לבנות מרחב חיים שהוא לפני השם, אבל כאמור גם בארץ ישראל אפשר לשכוח, כפי שהתורה אומרת בדברים ח' בפסוקים מאוד מפורסמים, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבל תשמור מצוותיו משפטיו וחוקותיו אשר נוחים מצווך היום, פן תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצולך ירביון. זה מה שאברהם אבינו, וחסד וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. אבל אברהם כאמור ישב באוהל והיה נע ונעד ובנה מזבח וקרא בשם השם. אבל אתה ממש ממש מזכיר את מי שלא היה כמו אברהם אבינו בספר בראשית. וכאן הסכנה היא, ורם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ יצרים מבית עבדים. וזה גם בארץ ישראל, וכנגד זה באה התורה והיא אומרת, זיכרון המדבר הוא צריך להנחיח בחיים שלנו את הפנמת אותו לקח של החיים האנושיים לפני השם. ולזה מיועדים שני הרגלים המרכזיים, חג המצות וחג הסוכות, שמשלימים אחד את השני מבחינת המסר העיקרי של יציאת מצרים. חג המצות שיצאנו ממצרים, וחג הסוכות שאנחנו בארץ ישראל או כחברה נבנה חברה אחרת, יבנה חברה שזוכרת את היותה לפני השם, וזה מהלך שכל חודש תשרי קצת, לא קצת, דיברנו על זה השנה, לפני יום הכיפורים, איך כבר יום הכיפורים בעינויים, לפי תפיסת הבבלי, מחזיר לחוויה המדברית, ראינו איך העינויים בבבלי נלמדים מהשוואה למדבר. ובעצם יום הכיפורים מגלה לאדם את הפגיעות שלו, ואז בחג הסוכות הוא מזכיר לעצמו מי נותן לו הגנה כדי שהוא יוכל בשמיני עצרת להיכנס לבית ולחיות בבתים. זה האידיאל של התורה, שלנו בתים טובים ושלנו כסף וזהב, רק שנזכור את השם. והדבר המרכזי שעולה לאורך כל ספר דברים, והוא רעיון על של הספר, הוא שהחברה שתיבנה בארץ ישראל לא רק תזכור את השם, אלא בעיקר זאת חברה שיהיה ליחס אחר לחלשים, בניגוד לחברה במצרים ששיעבדה את החלשים. זה מה שהיא עשתה. בארץ ישראל אתה תעזור לחלשים. ופרשיות צדקה שנמצאות בלב של ספר דברים, הן חוזרות כל הזמן על הביטוי אחיך, אחיך, אחיך. אותו שקוף שנמצא בחברה שקל לך להשתעבד בו, אתה צריך לחשוב עליו כעל אחיך. ויש גם רמיזות ככה קלות למצרים גם בתוך ספר דברים. למשל, בפרשת צדקה, בדברים תדבב, פסוק זין, כי אבך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביון. האביון מופיע פה בהמשך עוד פעם. וראה אינך באחיך אביון. אביון, לפי מה שלמדתי מהמילון של קדרי, אביון זה מילה שמוצאה ממצרית, ומצרית פירושה מסכן. אני לא יודע אם זה קשור לערי מסכנות, אולי זה אני מגזים, אבל כן למדתי מחנוך גמליאל, שהוא מומחה ללשון, שיש, אומנם זה לא אותו שורש וזה גם לא אותה תיה, אבל עדיין זה אותו כתיב. שפעמיים בלבד בתורה מופיע כתיב מם סמך קוף קף נון תף. ויבן ערי מסכנות לפרות פתאום ואת רמסס, אבל ארץ ישראל אמר ארץ אשר לא ומסכנות תאכל בלחם. ודומה שזה לא מקרי. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ שהיא, או בוא נאמר, הקריאה בעקבות יציאת מצרים צריכה לכלול לא רק איזה יופי שאנחנו לא עבדים, אלא בוא נבנה עולם שאין בשיעבוד. בוא נבנה עולם שכשאתה רואה אדם חלש, במקום לשאול איך אני אשאבד אותו, תשאל איך אני אעזור לו, איך אני אחלץ אותו. והדבר הזה נובע ישירות מהכרת השם. כי הרעיון המרכזי בספר דברים שעומד מאחורי העזרה לחלשים הוא, שאם האדם חושב שרכושו בא לו מהצלחתו, אני חוזר לסדום. איזה יופי, הצלחנו באמצעות הטכנולוגיה לאסוף כמה שיותר כסף. למה שאני אתן לאדם אחר? ככה תוספת ממש מתארת בצבעים מריבים את סדום. אבל אם אתה יודע שכל מה שיש לך, קיבלת אותו מידיו של הקדוש ברוך הוא, זה קרן נאמנות, זה פנד. הוא מסתכל איך אתה משתמש בו. אם אתה משתמש בו נכון, אז הוא ייתן לך עוד. זה הרעיון של מה נברכך, השם אלוקיך. אתה לא משתמש בו טוב, הוא ייקח לך אותו. והדאגה לחלשים, וזה דבר שהתורה חוזרת עליו המון, הדאגה לחלשים מושרשת בזה שהקדוש ברוך הוא דאג לחלשים. בזה שהקדוש ברוך הוא דאג להוציא את ישראל ממצרים, אז הוא כך הוא מצפה גם מאיתנו. וכך למשל אני חוזר לשמות חב ב', התורה אומרת, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גירים הייתם בארץ מצרים. אני רוצה לחזור למה שתיאר קודם על הטירונות. מי שהיה גר דווקא אוהב לשעבד גירים. עכשיו אני האדון סוף סוף. אבל התורה אומרת דבר אחר. אתם ידעתם את נפש הגר. אם אתם יודעים כמה רע להיות גר, הלקח צריך להיות מלחמה בגירות. והתורה ממשיכה עם ענה תענה אותו, וברור שהביטוי הזה כאן הוא מזכיר את שיעבוד מצרים. מה היה נאמר בשיעבוד מצרים? אני חוזר. למען ענותו בסבלותם, וכאשר יענו אותו. כלומר, אם אתה תבנה בארץ ישראל חברה שנוהגת כמו המצרים, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו, לאיפה הפסוקים האלה חוזרים? אני חוזר לגילוי בשה, ואתה הנה צעקת בני ישראל בא אליי, וגם ראיתי את הלחץ שמצרים לא חוצים אותם. הקדוש ברוך הוא שומע שבת אני. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, מתוך הכרת האלוהות, לנהוג כך. וזה צריך להיות חלק אינטגרלי מקבלת, מסיפור של יציאת מצרים כאמור, ולא רק לשמוח שאנחנו לא עבדים, אלא מחויבות עמוקה לבנות חברה ללא שיעבוד, שהמפתח לכל הוא הכרת האלוקות, הוא הידיעה שכל ההצלחה האנושית, שטוב להצליח בה, וטוב שיש בתים טובים, וכסף וזהב, וצריך לשמוח על זה, אבל צריך לזכור את השם אלוקיך, וזה כאמור על ידי חגים שחווים מחדש את המקום שלנו בתוך החברה. זה גם במעשים יומיומיים. אך למשל, כנגד פן תאכל וסבת ושכחת, התורה גם אומרת, ואכלת וסבת וברכת. ודומני שזאת הסיבה שברכת המזון מזכירה גם את יציאת מצרים. הגמרא אומרת בברכות שכל מי שבברכת המזון לא הזכיר ברית, תורה וארץ, הוא לא יוצא ידי חובה. והקישור הברור, הברית, חוזר לדמותו של אברהם אבינו. התורה הוא המצוות, וארץ הוא המרחב החיים שלנו כיצירת חברה. ואנחנו חייבים לקבל את הדבר הזה לעצמנו. ודומה לי שזאת הסיבה שליל הסדר נפתח בהצהרה שנראית קצת מאוחר מדי לומר אותה, או קצת מוזרה, אבל דומני שהיא בעצמה הצהרה דרמטית, והיא הלך מעניה. מי שעומד בתחילת ליל הסדר ומצהיר שהוא מזמין אורחים, מצהיר שאם יש מישהו שאין לו, שיבוא אליי ואני אעזור לו, בזה הוא עשה את הפתיחה הנכונה ליל הסדר, כי בזה הוא לא רק שמח שהוא יצא ממצרים, אלא מה הוא עושה? הוא הצהיר שהוא למד את הלקח. הוא הצהיר שאנחנו בונים חברה, חברה שונה. כאמור, כל זה יצא מבבא בתרא. יצא רק לסיים בשני משפטים על דמותו של סבי הרב ז"ל. אחד מהדברים שמאוד הפעימו אותו, ושהוא עסק בהם רבות, זאת המחשבה שהתורה היא, גם יש לה מסר לדורות, לכל הדורות, לכל החברות וגם לשלנו, וגם שיש בה בשורה לבני אדם ואשר הם בני אדם. מה שניסיתי קצת לפרוס בפניכם זה כמה הרהורים, יש פה עוד, דילגתי על כמה שלבים נוספים, אבל ניסיתי לפרוס בפניכם כמה הרהורים, איך יציאת מצרים היא לא רק ציון של אירוע היסטורי, אלא שהיא מוכוונת כלפי קריאה של הבנת שיבוש שנוצר בחברה האנושית מכוח כוחות שביסודם חיוביים. אבל שהחברה לא במקרה, היו כמה אנשים רעים שהגיעו לשיעבוד מצרים, ששיעבדו אחרים. אלא שזה נבע משאלה מהותית בקיום האנושי. ובעמידה של האדם מצד אחד כבונה ציוויליזציה, ואפילו כקיום של הצו האלוקי, פרו ורבו מלאו את הארץ וכבשוה, ושאלת התודעה הדתית שתפעים את האדם, לא כמשתיקה את הרצון שלו להצליח, אלא כמפעמת אותו לתודעה שהוא ידע מכוח מי בא לו ההצלחה הזאת. ויציאת מצרים, יש בה קריאה לא רק לציון אירוע היסטורי, אלא קריאת כיוון להבניית חברה, ולוואי שנזכה לעמוד בבשורה הגדולה הזאת, במסר הגדול הזה. שלכולם חג שמח. כל טוב.